שלום, אנחנו לומדים בכתבי רבש, כרך א', עמוד 182, מאמר צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו. ניתן למצוא את חומר הלימוד באתר, kab.co.il. ניתן לשלוח גם את השאלות, שאלות נבחרות תשאלנה כאן במהלך השיעור. כתבי רבש, כרך א', עמוד 182. מאמר צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו. אנחנו מתחילים בטור ב' באמצע. שורה ונבהר. ידוע כי בזמן שהאדם רוצה ללכת בדרך, לעשות הכל לשם שמיים, כי על מה שהוא עושה, הוא חושב איזה תועלת תהיה מזה להשם, ולא חושב על תועלת עצמו, אז בא אליו הגוף עם טענות. הוא מתחיל לדבר לשון הרע על דרך זו, הנקראת דרך של השפעה, ולא לתועלת עצמו. והוא טוען טענת פרעו, או טענת רשע, שהם בחינת מוחה וליבה, שהם בחינת מי ומה. וכשאדם מתחיל לשמוע טענותיהם, הוא מתחיל אז להשתומם, כי אף פעם לא שמע מהגוף שלו טענות חזקות מכפי ששומע עכשיו. הוא חשב, כשמתחיל בעבודה, אז הוא צריך להתקדם כל פעם יותר למטרה, היינו שכל פעם הוא צריך להבין שכדאי לעבוד לשם שמיים, ופתאום הוא רואה שבמקום שהייתה צריכה להיות לו יותר תשוקה לעבודת השם, הוא שומע התנגדות מצד הגוף, שאומר לו עכשיו, מדוע אתה לא רוצה ללכת בתלם של כל העולם, שבעיקר צריכים לדקדק על המעשים, בכל פרטיה ודקדוקיה. ובעניין הכוונה צריך לומר, יהי רצון כאילו כיוונתי. ואתה אומר הגוף, אני רואה שאתה משים לבך דווקא על הכוונות. היינו שתוכל לכוון שהכל יהיה לשם שמיים, ולא לתועלת עצמו. הייתכן שאתה תהיה יוצא דופן, ואתה לא רוצה ללכת כמו הכלל, שהם אומרים שזוהי הדרך הבטוחה ביותר? והראיה לזה, תסתכל על הרבים, איך שהם נוהגים. ואז מתחיל סדר עבודה של התגברות. היינו שהוא צריך להתגבר על טענותיהם, ולא להיכנע למה שהם דורשים ממנו. ובטח שהוא צריך לתת להם תשובות ברורות, על מה שהם נותנים לו להבין, שזה מה שהוא רוצה לכוון, שכל מעשיו יהיו רק להשפיע, ולא לתועלת עצמו, זהו נגד השכל. כי השכל מחייב, היות האדם נברא עם רצון לקבל הנאה ותענוג, ויש דרישה מצד הטבע למלות אותה, אחרת, בשביל מה הוא צריך לכל החיים, אם לא להנות מהחיים? למלות הדרישות מה שהגוף דורש. והוא נותן לו להבין שזה על פי השכל 100%. ואין שום תירוץ להשיב על טענותיו. והתשובה הברורה צריכה להיות שאנו מאמינים בדברי חכמים, שלימדו אותנו שאנו צריכים ללכת למעלה מהשכל ודעת. זאת אומרת שאמונה אמיתית היא דווקא למעלה מהדעת, ולא הכל נכון מה שהשכל מבין. כי לגבי הקדוש ברוך הוא, אנו לומדים כמו שכתוב, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרכיי דרככם. וכאן מתחילות ההבחנות שבסדר העבודה. ומדרגה א' היא שאומר לגוף שלו, כל הטענות שאתם אומרים לי, שמצד השכל הצדק איתכם, גם אני מסכים לדעתכם. אבל תדעו, היות שהדרך האמיתית, כפי שקיבלתי מאמונת חכמים, היא למעלה מהדעת, אבל לא הייתה לי הזדמנות לגלות את הדרך שלי לעיניי שבאמת הוא כך, שאני הולך בלמעלה מהדעת, מה שאין כן עכשיו, שאתה בא אליי עם הטענות שלך, שצריכים ללכת בתוך הדעת, ואתה מדבר לשון הרע על הדרך דל השפעה ואמונה, אז אני שבע רצון מזה שאתה בא אליי על הלשון הרע שלך. כי עכשיו אני יכול לגלות את מחשבותיי, שכל היסוד שבניתי את עבודת השם הוא על דרך האמת. היינו שעכשיו אני יכול לומר שאני הולך למעלה מהדעת. מה שאין כן מטרם שאתה באת אליי, לא הייתה לי הזדמנות לגלות את הדרך שלי. אילה זאת, אני אוהב את הטענות שלך, כי עשית לי טובה גדולה בזה שאמרת לי לשון הרע. זאת אומרת, על הלשון הרע ששמעתי ממך, זה גרם לי שאני עושה עכשיו תשובה. כי עכשיו אני מוכרח להתגבר עם הבחינה של למעלה מהדעת. נמצא מי גורם לי שאני צריך לקבל עליי עכשיו עול מלכות שמיים בבחינת השפעה ולמעלה מהדעת? רק הלשון הרע שלך. ואם אתה לא היית בא אליי בטענות, לא היה לי צורך לקבל עליי את מצוות האמונה. אבל עכשיו אני מוכרח לעשות תשובה. נמצא שהוא לא ברוגז על הלשון הרע ששמע. וזה יכולים לדמות מבחינת היחס לתשובה מאהבה. ובאמת תשובה מאהבה ותשובה מיראה הן שתי מדרגות גדולות. כמו שאמרו חז"ל, תשובה מאהבה, זדונות נעשו לו כזכויות. כמו כן אפשר לפרש גם כאן, שזדונות נעשו לו כזכויות. ויש להבין, הכיצד נעשה מזדונות זכויות? כי עניין זדונות זה דבר שהאדם ברוגז, שבא לידי זדונות. וזכויות הוא דווקא דבר שאדם נהנה מזה שבא לידו זכויות. ואיך אפשר לומר שמזדונות נעשה זכויות? כי מה כאן הזדון שבא הגוף עם טענותיו על האמונה שהוא קיבל עליו למעלה מהדעת? ואיך אפשר להיות זדון יותר גדול ממי שהוא מדבר שרה על האמונה הקדושה? אבל אם הוא עושה תשובה מאהבה, היינו זה שעושה תשובה עכשיו, הוא מקבל על עצמו אמונה למעלה מהדעת, בדעה צלולה, הוא מכריע ללכת דווקא בדרך האמונה. כי עכשיו יש לפניו שתי דרכים, והוא מכריע. אם כן, יש לו מקום בחירה. מה שאין כן מטרם שבא אליו עם הלשון הרע, הגם שקיבל על עצמו בחינת אמונה למעלה מהדעת, אבל אז לא היה מגולה כל כך שיש לפניו שתי דרכים. מה שאין כן עתה, הוא עושה בחירה ממש, שהוא מכריע שצריכים ללכת דווקא באמונה למעלה מהדעת. נמצא לפי זה שהוא שבע רצון מהלשון הרע ששמע, ואוהב את דיברתם רעה, שדיברו על בחינת האמונה, הגם שזה זדונות. והיות שהם גרמו לו מקום לבחירה, שיהיה גלוי לפניו, שבאמת הוא רוצה ללכת בדרך האמונה למעלה מהדעת. נמצא שהזדונות האלו חשובות לו כזכויות, שבלעדם לא היה לו מקום לבחירה. נמצא, אם התשובה שהוא עושה עכשיו הוא שבע רצון מהעבודה שנזדמנה לו עכשיו, אז נקרא זה ביחס לתשובה מאהבה. היינו שהוא אוהב את מעשה התשובה שעשה עכשיו. אז ממילא הגורמים שלו, שהם הזדונות, נחשבו לו כזכויות. היינו שאוהב אותם כמו זכויות. כי זה, בלי זה, לא הולך. ויש לו בערך כיחס אור וכלי. היינו חיסרון שגרמו לו הזדונות, נקרא כלי, והתשובה שהוא עשה את הבחירה, דומה ליחס של אור. וזהו מדרגה האלף שישנם בסדר העבודה. ומדרגה בטי, אגם שהוא מתגבר על הלשון הרע, שהגוף מדבר על דרך האמת, שהיא בחינת השפעה ואמונה, ועושה תשובה היינו שעונה לגוף, שכל מה שאני שומע ממך, הוא רק מה שאתה אומר, שהשכל מחייב. אבל אני הולך לפי מה ששמעתי, שעיקר הבסיס של עבודת השם, הוא בבחינת אמונה למעלה מהדעת. היינו שאני לא הולך לפי מה שהשכל מחייב, אלא למעלה מהשכל. אם כן, זו תשובה אמיתית. אבל אומר שהוא היה יותר שבע רצון, אם הוא לא היה שומע את הלשון הרע שלהם. כי הוא היה בסכנה. אולי לא היה יכול לעשות בחירה. נמצא שתשובה זו היא בבחינת יראה. זאת אומרת שהוא מתיירא מהעבודה די התגברות, שזוהי עבודה קשה. כי בזמן שהאדם עומד לפני ניסיון, הוא קשה מאוד להיות בוחר בטוב. נמצא שהתשובה זו יש לה יחס לתשובה מיראה, שזדונות נעשים לו כשגגות. כיוון שעשה תשובה על הזדונות, הם נעשים כשגגות. אבל לא כזכויות. כי זכויות משמע שהוא דומה לזכויות. באופן כמו שהאדם משתוקק לזכויות, כמו כן הוא שמח בעבודתו, שניתנה לו הזדמנות לעשות בחירה. מה שאין כן כשהוא מתיירא מהלשון הרע, אז הוא בעצמו אומר שזהו לא זכויות, אלא שזה דומה לשגגות. נמצא הגם שהעלה את הרע לקדושה, היינו שתיקן את הרע בזה שעשה תשובה, אבל מדרגה זו היא יותר נמוכה מתשובה מאהבה, כי הוא בעצמו אינו עושה אותם לזכויות. לכן נבחן זה למדרגה שנייה שישנה בעבודה. ומדרגה ג' היא שיש להבחין בסדר העבודה, היא שבזמן שבא אליו הגוף עם הטענות הידועות, שמדבר לשון הרע על בחינת מוחה וליבה, והוא נכנע תחתיהם, ואינו יכול להתגבר עליהם, ואחר כך הוא מוכרח לרדת מדרגתו. היינו במקום שמקודם לכן היה חושב שהוא כבר נחשב בין העובדי השם, ועכשיו הוא רואה שהוא רחוק מזה. כי מטרם שבא אליו הגוף עם טענותיו הידועות, היה חושב על עצמו שהוא כבר בסדר. היינו שאין לו שום תשוקות לאהבה עצמית, אלא כל מה שהוא, בטח שהוא בעל מנת להשפיע. מה שאין כן עתה, הוא רואה איך שהוא לא יכול להתגבר על טענותיו, אגם שעכשיו הוא לא עומד בפני ניסיון בפועל, שהרי עתה כל הוויכוחים רק בכוח. ומכל מקום, הוא רואה שהוא נכנע נגד טענותיו, ולא יכול עכשיו לקבל על עצמו בחינת אמונה למעלה מהדעת, ולהגיד שאני רוצה ללכת רק בדרך השפעה. והאדם עתה יושב ומשתומם על עצמו, איך נהפך המצב, ונראה בעיניו כאילו זהו גלגל החוזר בעולם, בדבר שהוא היה תמיד מסתכל על שפלותו, הוא בעצמו נפל לשם, ולא יכול לצאת מהמקום הזה, אף על פי שהוא זוכר עד כמה שהוא היה ממאס, והיה מסתכל על אנשים האלו לאנשים קטנים, והם עושים מעשי ילדות, ותמיד היה מתרחק מהם. עכשיו הוא נמצא שם, ולא יכול לצאת משם בכוחות עצמו. ועכשיו הוא רואה כעין המעשה שמספרים על הרבי יונתן ז"ל, שהיה לו ויכוח עם כומר אחד, שהכומר אמר שיכול לשנות את הטבע, והרבי יונתן ז"ל אמר שהטבע שהבורא ברא אי אפשר לשנות, רק הבורא בעצמו יכול לשנות, אבל האדם בכוחות עצמו אינו מסוגל. ומה עשה הכומר? לקח כמה חתולים ולימד אותם להיות מלצרים, והלביש אותם בבגדי מלצר, והלך למלך וסיפר לו כל העניין שהיה לו עם הרבי יונתן. והכומר עשה סעודה והזמין את המלך והשרים, ולפני הסעודה חזר הכומר על העניין של טבע שני, אם יכולים לשנות. והרבי יונתן אמר שרק הבורא יכול לשנות ולא האדם. ואחר כך נתן הכומר פקודה ואמר, קודם נאכל את הסעודה ואחר כך אנחנו נגמור את הוויכוח שלנו. ותכף נכנסו המלצרים, היינו החתולים, שהיו מלובשים בדיוק כמו מלצרים אמיתיים. והם הכינו את השולחן, וכן הם הביאו את כל המנות לכל אחד ואחד. והכומר והמלך והשרים ראו ותמהו על מעשה הפלאי של המלצרים. וכולם ראו עכשיו שאין שום מקום לעשות עוד הפעם ויכוח לאחר הסעודה. וכולם התפלאו על הרבי יונתן, איך שהוא יושב כל כך בשלווה, ואינו מתפעל מהמעשה, שהביא שחור על גבי לבן, שכן יש ביד האדם לשנות את הטבע. ומספרים מה עשה אז הרבי יונתן. לאחר שגמרו את הסעודה, והמלצרים עומדים ומחכים לשרת את הכלל, הוציא הרבי יונתן קופסה של טבק. וכולם חשבו שהוא רוצה להריח טבק. אבל כשפתח את הקופסה, יצאו משם כמה אכברים. וכשהמלצרים ראו איך שהאכברים יוצאים מהקופסה ובורחים, תכף עזבו המלצרים את האורחים ורצו אחרי האכברים כהטבע שלהם. ואז ראו כולם שהצדק עם רבי יונתן. אותו דבר אצלנו. בשעה שבא הגוף הוא מתחיל עם לשון הרע שלו, הוא מתחיל להראות לו באופן מוחשי את הטעם של אהבה עצמית. תכף הוא עוזב את התורה והעבודה ואת הריבונו של עולם, ורץ להשיג את האהבה העצמית, מה שהגוף מראה לו את התענוג שבדבר. אז הוא רואה שאין לו שום כוח שיוכל לצאת מאהבה עצמית. נמצא שכאן, בזה המצב שהוא רואה עכשיו, איך שהוא משוקע באהבה עצמית מכוח הטבע שלנו, נקרא זה שהגיע לאיזו דרגה בעבודה. זאת אומרת שהוא הגיע לדרגת האמת, שנקראת הכרת הרע, ויודע עכשיו שהוא צריך להתחיל העבודה שלו מחדש. כי עד עתה הוא היה הולך בדרך שהיה מרמה עצמו, והוא חשב על עצמו שהוא בבחינת מרים מעם, ועכשיו הוא רואה את מצבו האמיתי. לכן יש לו עכשיו מקום חיסרון להתפלל להשם מעומק הלב. כי עתה פשוט הוא רואה איך שהוא מרוחק מעבודה דלהשפיע, שאין בידי האדם לצאת, אלא רק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור בזה. וזוהי דרגה שלישית, שיותר נמוכה משתי דרגות הקודמות. ומדרגה דלדי, שהיא הנמוכה ביותר מכל ג' מדרגות הראשונות, שיש לפעמים שהגוף בא אליו עם כל הטענות שלו, והוא שומע, והוא לא עונה לו שום דבר, אלא הוא לוקח את טענותיו ברצינות. וגם הוא רואה שזה דבר טבעי שאין בידו לעשות מעשים שהם להשפיע. ונשאר בתוך האהבה עצמית באופן רגיל, בלי שום התפעלות. ולוקח את כל זה בקור רוח. והוא שוכח על מקומו ומצבו שהוא היה לפני רגע. היינו מטרם שבא אליו הגוף עם השאלות שלו. שהיה חושב על עצמו שהוא לא דומה לשאר אנשים, שכל עבודתם בנויה על אהבה עצמית. אלא עכשיו הוא מרגיש בעצמו שזוהי דרך עבודה, כמו כל הכלל, כולו עובדים. נמצא שמכל שאלות שבאו אליו, שהיה בטח קרוז מלמעלה, בכדי להביאו לידי שתהיה לו הזדמנות לעלות בדרגה, או כבחינה א', שהוא דומה לבחינת תשובה מאהבה, או כבחינה ב', שהיא דומה לתשובה מיראה, או לבחינה ג' שהיא שיהיה לו מקום חיסרון, היינו שהיה לו עוד מקום להתפלל להשם, היות שהוא רואה עכשיו שאין שום מציאות שאדם מכוחות עצמו יוכל לעזור לעצמו, ועכשיו הוא בא למצב שהוא מאמין ורואה מה שאמרו חז"ל, אמר רבי שמעון בן לקיש, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו, שנאמר צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא שעוזר לו אינו יכול לו, שנאמר השם לא יעזבנו בידו ולא ירשיענו בישפתו. והוא רואה שבאמת הגוף מבקש להמיתו, היינו עם טענותיו, הוא רוצה להפריד אותו מחיי החיים. והוא רואה עכשיו שאינו בכוחו עצמו להתגבר, אלא שהוא מחכה שהשם יעזור לו. נמצא השאלות שבאו אליו לא היו בחינם, אלא שנתנו לו מקום תפילה מעומק הלב. מה שאין כן במדרגה ד', שהוא לוקח הכל בקור רוח, נמצא כאילו השאלות באו לו בחינם, בלי שום תועלת. אבל צריכים לדעת, אצל אדם שהתחיל ללכת בדרך של השפעה ואמונה, אין שום דבר הולך לריק. אלא אחר כך, כעבור ימים או שעות, הוא מתאושש ממצבו שבו הוא היה נמצא, לאחר ששמע את הלשון הרע. ואז הוא רואה דבר חדש, איך שהאדם יכול ליפול ממדרגה גבוהה למדרגה שהיא תכלית השפלות בערך מצבו שהיה נמצא בו. ומכל מקום לא הייתה לו שום הרגשה, אלא שהוא מרגיש את עצמו כאילו לא קרה שום דבר, אלא הוא לוקח הכל בשקט ובשלווה, והוא מסכים להישאר במצב הנוכחי, והוא רגוע ונמצא במצב רוח לא נורא, במקום שמקודם לכן היה חושב אם אין לו התקדמות ברוחניות, היה מרגיש שטוב לו מותו מחייו, והיה תמיד רועד ורוגש איך להתקדם, והיה תמיד מסתכל על אנשים שהם שלווים כשעוסקים בתורה ומצוות, בבחינת היבשות, היינו בלי מוח שום מחשבה, אלא כמצוות אנשים מלומדה. ועכשיו הוא לא מרגיש שהוא צריך משהו לקבל איזה תמיכה ממישהו, שירגיש שאיננו בעל חיסרון. אלא שזה פשוט טבעי שאדם רוצה לחיות במנוחה, ולא לחפש חסרונות על עצמו, אלא לדון את עצמו לכף זכות. היינו שעל כל דבר שהוא חושב שזהו חיסרון, יש לו תכף הרבה תירוצים. ובעיקר הוא רוצה לחיות בלי שום איסורים. כי הוא זוכר שפעם שהוא כן חשב על רוחניות, אז היה מלא איסורים, והיה תמיד מלא דאגות. ועכשיו ברוך השם אין לו דאגות של רוחניות, אלא הוא חי כמו כל האנשים. אבל כשבאה לו אחר כך איזו התעוררות מלמעלה, אז הוא שוב מתחיל לדאוג על רוחניות. אז הוא רואה דבר חדש, שאין האדם בעל בית על עצמו, אלא הוא נמצא בחף הקלע, שמלמעלה זורקים אותו כמו שרוצים, והוא נמצא בידיהם של מעלה. היינו שפעם נותנים לו מחשבות שיזרוק כל ענייני גשמים השייכים לתועלת עצמו, ופעם זורקים אותו למטה, לתוך עולם הגשמי. זאת אומרת שהוא שוכח מכל העניינים הרוחניים. נמצא לפי זה, אפילו מדרגה הדלת, גם זו היא מדרגה, שנותנים לו הזדמנות שילמד מזה לראות את האמת, שעל ידי זה הוא יכול לבוא להידבק בהשם. מזה שהוא רואה שהוא תלוי ביד השם, אז הוא יתעורר לבקש מהשם, שיעזור לו לצאת מאהבה עצמית ולהגיע לאהבת השם. אבל זוהי דרך ארוכה, אלא הסדר הוא, כמו שאמר אבי המורי זצ"ל, שהאדם צריך לומר, אם אין אני לי, מי לי. שהאדם צריך לומר שהכל בהאדם. כי כל הבחירה ניתנה ביד האדם לעשות, ולא לחכות עד שתגיע לו התעוררות מלמעלה. ולאחר המעשה, הוא צריך להאמין שהכל הוא בהשגחה פרטית. ואין האדם יכול להוסיף משהו על עבודתו. אלא כמו שרוצים מלמעלה, הוא מוכרח לעשות. ואין לו שום בחירה. וזו דרך קצרה ומוצלחת ביותר, היות שמרוויחים זמן ואיסורים, שאינם סובלים מסיבת אריכות הזמן.
שאלות? קודם כל רואים אנחנו כאן ש... עליות, ירידות, בלבול, טשטוש, זה בדרך, ומקובלים יודעים ורואים כל השלבים, וכרגיל כאן ארבע שלבים, צדיק ורע לו, צריך וטוב לו, רשע ורע לו ורשע וטוב לו. וחייב אדם לעבור את הכל. באמת, האמת שהמידה, מידת הסבלנות היא, כמו שהוא אומר, ורק הגיבורים אשר מידת סבלנותם עמדה להם, הם מה שמגיעים בהיכל המלך. זה בעוד קופלמת ג' בהקדמה לתעס. כן. לכן, ודאי שסבלנות זה קודם כל, אבל חוץ מסבלנות, מה שמלמדים אותנו כאן, השורות הללו הם ש... אם אדם רוצה לקצר את הזמן, זה רק דרך הסביבה. כי כלפי האור העליון, הוא נמצא ממש בשליטה שלמה של העליון. אין בו באדם שום דבר שהוא מסוגל להוציא מתוך עצמו ו... ולהגיב באיזו צורה חוץ ממה שהאור מחייב אותו. כל הפעולות שלנו, מחשבות, רצונות, הכל זה על ידי מה האור מחזיר למוטב, או על ידי האור שמשפיע בצורת ביתו. ורק אם אנחנו נעזרים בסביבה, משפיעים שם, אז דרך הסביבה בחזרה אנחנו יכולים לקבל עזרה, תמיכה, התעוררות, תמריץ, וכך להתקדם. לכן, אמנם שחייבים לעבור בכל הארבע דרגות הללו, והם גם כן לא כל כך ברורים כמו שכאן כתב לנו רבש. אבל בכל זאת, הם באים ונעים וחוזרים, ויש ביניהם, אדם לא מבחין בדיוק איפה הוא נמצא, יכול להיות ראשון, שני, ואחר כך שלישי, ואחר כך שוב שני, המצב. אבל השקעה בסביבה שהיא תחזיק אותו, שהיא תעורר אותו, שהיא תהיה כמקור גם לחיסרון, דרך הכינה, דרך הבושה, זאת אומרת להתייחס לעצמו כמו למכונה שחייבים אותה בצורה כזאת לפעיל, כי אין ברירה. מי אני? סך הכל איזה מכונה שהבורא ברא ומשפיע עליה, ואז אני, אם אני כך מתייחס לעצמי, אז אני יכול לפנות לסביבה, ודרך הסביבה לגרום לעצמי, למכונה הזאת, כל מיני פעולות נוספות, התפעלויות נוספות. זה בעצם המקור ושורש של הדרך הישנה. אחרת דרך ביתו, גם כן, בכל זאת, זה לא רק ביתו, בכללות אנחנו בכל זאת מתקדמים, אפילו בלי להשקיע כל כך בסביבה אדם, בכל זאת, שהוא נמצא בשיעורים, בהפעלות יחד עם כולם, אבל יש עוד מה להוסיף. בדרך הישנה תמיד יש מה להוסיף. שאלות? כן, קוקה.
אז מה זה תגובה נכונה של אדם למה שמגיע אליו? איך הוא מגיב נכון?
איזה תגובה אדם יכול לתת?
לא יודע, הוא נתן פה 4 דרגות של תגובות.
של תגובות בהתאם למצב של האדם. שאדם לא מסוגל. בזמן שמגיע אליך, בזמן שאתה נמצא באיזשהו נתון מסוים פנימי, ומגיע אליך המאור המחזיר למוטף. אז מה עליך לעשות? אתה מכונה, אתה מקיף על המאור הזה, על ההשפעה הזאת, וזהו. איך אתה יכול לעשות משהו? אלא אתה צריך להכין לעצמך מראש כמו ביטוח בסביבה, ואז סביבה יכולה להוסיף לך חיזוקים למיניהם, הפעלות, תנאים חדשים, לתת לך כוח באיזו צורה, אבל זה לא בידך, זה בידיהם, בהתאם לכמה שחיזקת איתם קשר מראש. זהו. אין כאן מצדך שום יכולת לעשות משהו, כי זה בהשפעה מלמעלה עליי שאני נמצא במצב מסוים. נו, מה? אלא מה? עכשיו אני אעשה משהו. אתה יעשה משהו. אתה תעשה משהו. אבל בהתאם למה שאתה. אני עכשיו מתגבר, יופי, ככה, נכון. אתה מתגבר בגלל שאתה נמצא במצב כזה. או אתה לא יכול להתגבר על כלום, ואתה מרגיש את עצמך כאיזה סק עם, עם מה, אני לא יודע, עם קש. זהו, לא יכול שום דבר לעשות. גם כן מצב. אלא רק השקעה הקודמת, כן, בחברה, יכולה לתת לך עוד גורם שלישי, חוץ מעתה והבורא, שהם יכולים אז לעזור. אין אסיר מצל את עצמו מבית האסירים. או לטוב או לרע, אתה, התגובה שלך היא תגובה ברורה מראש. לבורא ברור שאיך אתה תגיב. גם לך עוד מעט יהיה ברור איך אתה תגיב. אלא רק לבנות את הגורם השלישי. כן.
אז בונים את הגורם השלישי, בונים סביבה, אבל עדיין, מה אתה לוקח ממנה כלפי, הרי הבורא מכניס אותך לאיזה מצב.
הוא בכוונה נותן לך כאלו כל מיני מצבים, כדי לראות אותך, כדי לראות לך, שהחיבור שלך עם הסביבה לא מספיק חזק. הוא מראה לך כל פעם, שום דבר הוא לא מראה לך במציאותך, חוץ מלראות מקומות חולשה במערכת אדם הראשון שאתה יכול עכשיו עוד לחזק. אין יותר מה לעשות, חוץ מלהקים את המערכת שלמה. וזה מה שהוא מראה לך. רק אתה עדיין לא כל כך מזהה בכל רגע ורגע שהבורא פועל עליך כדי לגלות את המקומות האלו שעומדות לתיקון. זה כמו שיש לך איזשהו מערכת סכמה, ונדלקות כאן וכאן 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 כאלה מנורות קטנות, לראות איפה שישנה הבעיה. זה סך הכל היחס הבורא לאדם. כן? האור העליון מגיע מדרגה קצת יותר עליונה, ומראה לאדם הפער בינו למדרגה יותר עליונה. זאת אומרת, מה עוד לתקן? מה עוד לתקן במערכת? אנחנו רואים את זה כהשפעות, כשינויים בכל מיני מצבים. אבל זה בעצם מה שקורה. לכן אם אדם יודע שזה מה שקורה לו בכל רגע, ואפילו ברגעים שהם מתים ממש, שאין שום דבר ואי אפשר לזהות כלום, שזה ממש דומם, מוות כזאת. כן? אז אין לו מה לעשות יותר, אלא רק להשקיע בסביבה. כי סביבה זה בכל זאת אותו, זה אותה המערכת שאתה חייב להגיע איתה לחיבור שלם. אז תשקיע עכשיו. זהו. ואז אתה, במקום על ידי כל מיני תראויות מלמעלה לגשת לחברה, אתה מראש ניגש אליה, וזה נקרא שאתה הופך את הדרך ביתו לדרך הכישנה. ואין לך חוץ מזה שום דבר מה עוד להוסיף. על בטוח אתה כאן עסקי רק לתגובות טובות מלמעלה. מה זה לתגובות טובות? ש... איך להגיד? שאתה כל פעם תרגיש בפעולות שלך שאתה הולך יחד עם הבורא. בתוך הפעולה של פנייה לחברה ובכלל בכל החיים, אתה תרגיש שאתה זורם עמו. בינתיים לא בצורה ברורה, ממש גלויה, אבל כבר לפי הרגשה יהיה לך דבר כזה. שים לב. כן.
מה הבדיקה לדעת שעובדים נכון עם הסביבה?
שאתה מרגיש אותם כולם חשובים, קרובים, נכלל בהם, דואג להם. שפתאום יש לך דאגה עליהם. ודאגה כזאת כמו לתינוק, כמו לילד קטן, כמו למשהו שחשוב לך. דאגה, נו, נטייה, כמו למשהו מאוד יקר. זה בכללות כך. אחר כך יש עוד, ישנם עוד הבחנות, הרבה, אבל זה כללות היחס. בסדר? מוטי, כן, בבקשה.
הדיאלוג הזה שהרבה שמדבר עליו הרבה במאמר, בין האדם שבאנו לבין הגוף, זה מתנהל כל הזמן, ואין תמיד תשובות לגוף. זאת אומרת, הגוף הוא כל הזמן, יש לו טענות, וקשה תמיד לענות לו, קשה להשתיק אותו, והוא מחליש אפילו. יש איזשהו טריק או איזשהו משהו שאפשר להתגבר על זה, כי לפעמים הוא מאוד מחליש עם הטענות שלו.
אני לא יודע, לא, 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 לא בדיוק מבין מה אתה אומר. שגוף מגיע עם הטענות, ואתה לא יכול לעמוד נגיד טענות האלו.
לפעמים זה קורה שהוא...
בסדר, כל דבר זה לפעמים. ומה הוא?
מה שאני לומד ממך לעשות, זה קודם כל לברוח לקבוצה, לסיריה, להשקיע שם, ו...
זה הכי בטוח. אמנם שזה נראה לנו שזה לא מאבק, שאני בורח, שאני לא מברר את הדברים האלה במקום, שיש כאן עניין של הבירור ותיקון, ואולי אני צריך להתגבר, ההתגברות היא רק בזה שאני בורח לחברה. כן. אמת שזה הכי בטוח. שום דבר לא יוצא לאדם שהוא מתחיל בעצמו לבד לעשות איזה פעולות. מה שהוא יצטרך להרגיש לבד הוא ירגיש. יתנו לו את זה גם כך גם כך. הבירור הכי בטוח, טוב, מהיר ורח זה בקבוצה. ולא לפחד שהוא בזה יראה את עצמו כחלש, וגם לקבוצה שהוא מראה את עצמו כאין לו כוח. אז מה? גם בעל הסולם או רבש כותב שכדי להשפיל את עצמו, כן, כלפי החברים. כן.
זה קורה מספר פעמים, לפעמים זה ממש פלא. אתה פשוט יודע ש... אתה יודע מה קורה, אתה יודע מה אתה צריך לעשות, ואתה לא מצליח לעשות את זה.
יפה, זה ודאי. ודאי, ודאי. ככה.
אז איך נתקעים עם בעיה כזו גדולה?
אז שתלמד. אתה צריך ללמוד את זה. לא בעיה לעשות ממך צדיק. אלא שאתה תבחין בין כל הפעולות אלו ואלו, איך אתה, מי אתה. יודע, צדיק נפש בהמתו. שזה, אתה צריך, שצריכים לדעת את זה. זה מגיע, זה הגמר התיקון כנראה. אני לא יכול להגיד את זה לאורך כל הדרך, אבל לפחות אני אומר לך שזה... הבימה היא מלווה אותנו כל הזמן. לא מסתם בזוהר מדובר על המלווה החמרים, איך קוראים לזה? המחמר, כל הדברים על זה. לדרגות האלו של רבי קיר, רבי יוסי. זה תלמידי רבי שמעון. זהו. אבל עיקרון פשוט. אתה ובורא, אין כאן כל כך בירור, כי סך הכל התיקון שלנו הוא בתוך החברה, ולכן מראש תדע איך יותר ויותר ויותר לקשור את עצמו לחברה. בכמה שיותר קשרים. בזה אין שום הגבלה. ולהשפיל את עצמו ולחזק את עצמו ומה שלא לא יהיה. רק כמה שיותר אדם המוצלח, אני אגיד לכם מזה. זה שמאתר כל רגע בקשר שלו עם החברה, מה צריך לעשות בכל רגע, בכל נתון בחיים. זאת אומרת, זה כבר גילוי. מה זה גילוי? שאני כבר יודע שאם אני אעשה את זה במערכת כללית לאדם הראשון, זה תיקון, ואחר כך בזה לעשות קשר, זה תיקון, ואחר כך בזה לעשות קשר. זאת אומרת, אני כל הזמן מקשר את עצמי לחברה יותר ויותר ויותר בכל מיני אופנים. אז אם אני עושה את זה כמה שיותר מהר, ולפני שמחייבים או מעוררים אותי מלמעלה, אז ודאי שזה יותר מוצלח. אבל מערכת הקשר, אין כאן שום דבר חוץ מזה. וזה לא, לא דווקא שאנחנו צריכים לרוץ אחד לשני, לחבק אותו, ו... אלה, יש כאן עבודה פנימית יותר. אבל באמת, באמת, זו העבודה. שאני יכול לאתר אחר כך, אני מקווה שעוד מעט, אני יכול לאתר איזה פגמים, איזה צעדים אנחנו עושים, איזה מן מעלים, איזה, לאיזה דרגה עולים, יורדים, איזה, איך, איך אנחנו מקהילים את המערכת הזאת כל פעם, אתה יודע, זה היה... ככה זה... כן.
איזה ויתורים אדם צריך לעשות כדי להשיג את מדרגה א'?
על זה כותב בעל הסולם, על זה כתוב רבה של החברה. שום דבר חוץ מזה. ביטול כלפי החברה, הגברת הכוח, גדלות החברה, גדלות הלימוד, שוויון בין כולם, אני אפס לפני כולם, כל מיני כאלה דברים שנכלל בתוך החברה, לראות את עצמם, את אותם כשלימים, ואת עצמו כנכלל ביניהם. ככה זה. כן.
הוא מדבר על שהגוף בא אליו עם טענות.
כן.
זה נשמע כמו ויתורים גופניים פרטיים.
גוף בא תמיד בטענות. גוף זה רצון לקבל, שתמיד הוא בא בטענות, ומחליש אדם, וגם מגיע, מביא לו טענות. כן? מה יותר כדאי? אלו הטענות של הגוף. זאת אומרת ש... גם ביקורת על הדרך, על הלימוד, על המורה, על החברים, על החברה, על כל דבר, מצד אחד, וגם כן טענות על, על האדם עצמו, למה לך בשביל מה, וכן, וכן, וכן. זאת אומרת, כאן יש כמה אופנים. הוא כותב על זה. ובזה אדם נחשב או צדיק או רשע, טוב לו או רע לו. כן.
רב, הוא אומר פה שאמונה למעלה מהדעת היא תשובה מאהבה. למה זה נחשב תשובה מאהבה, אמונה למעלה מהדעת? ו...
לא נכון, איפה הוא כותב ככה?
אבל אם לא הוא זה... עושה תשובה מאהבה, היינו, זה שעושה תשובה עכשיו, הוא מקבל על עצמו אמונה למעלה מהדעת,
כן,
בדעת ברור. צלולה.
כן, אבל לא רק שזה זה, זה שווה לזה.
אז זה לא נקרא תשובה מאהבה?
אמונה... באמונה למעלה מהדעת, גם כן הדרגה, תשובה מאהבה.
אז יש אמונה למעלה
מהדעת? אמונה למעלה מהדעת זה כוח שהאדם מקבל מלמעלה, שעוזר לו להיות למעלה מהרצון לקבל שלו בלהשפיע. בלהשפיע יש להשפיע על מנת להשפיע, ולקבל על מנת להשפיע. להשפיע על מנת להשפיע זה התיקון, ולקבל על מנת להשפיע זה המימוש. כבר... אז לקבל מעט להשפיע, זה נקרא אהבה.
רציתי לשאול, מה זה הדבר הזה שהוא כותב פה, אמונה למעלה מהדעת, בדעת צלולה? איך...
נו, זה בשביל מה לך? זה, מה תבין בזה? אמונה למעלה מהדעת, זה יכולת להיות למעלה מרצון לקבל, להתנתק מעצמו ולהיות נכלל בזולת. זהו, דעת צלולה, לא צלולה, לא סתם יבלבל אותך בינתיים. כן.
אז ההתקדמות היא בעצם זה זה ברור שההשקעה בסביבה היא ההתקדמות. זאת אומרת, אתה מקבל את הרגשת הכבדות הזאת, שאתה נופל לתוך אהבה עצמית, ואז נדלקות הנורות האלה, ואתה מתחיל לזהות איפה אתה יכול עכשיו להתחבר לחברה.
זה לא רק התקדמות, זה התיקון ממש. מקום התיקון ותיקון. כן.
עכשיו, לצד זה, איך רק צריך להשלים, איך להלביש את ההסתכלות בו זמנית של שילמד מזה לראות את האמת, שהוא רואה שהוא תלוי ביד השם, וכמה משפטים אחרי זה אומר שאדם צריך לומר שאם אין אני לי מי לי, אדם צריך לומר שהכל באדם, כי כל הבחירה ניתנה בידי האדם. פשוט איך במערכת הזאת לשלב את שתי ההסתכלויות האלה יחד?
אני לא הבנתי עוד הפעם.
שהכל ביד השם? שאני בעצם כמו איזה מין בובה שמובילים אותה וזורקים אותה מצד לצד?
זה מבחינת הנתונים ההתחלתיים, ודאי שכן. רצון לקבל שלי והשפעה מלמעלה עליו, זה נתון. זה בא כנתון מראש. זה הבורא סידר לי. הלאה?
אז כן, אז, כאילו אין האדם בעל הבית על עצמו, ואז כמה משפטים אחרי זה, אם אין אני לי מי לי. זה לי לא מסתכל.
עכשיו זה העבודה?
אבל זה כל כך ברור שאני בובה. גם שאני מתעורר, זה מורגש עד כמה, זה הבורא שהעיר אותי, זה הבורא שנתן לי כוח לבוא לקבוצה. אני לא רואה איפה אני נכנס פה.
אז לכן זה נקרא הישנה. שאנחנו מראש עושים כל מיני פעולות ותנאים, ויכולים להשתמש בזה. אתה יכול להגיד גם מראש שאני עושה את זה, וגם שעכשיו אני פונה לחברה, וגם שקודם פניתי לחברה, והשתמשתי בה, או הכנתי בה כל מיני תומכים, ועכשיו את התומכים האלה עוזרים לי. זה הכל בא מלמעלה. כן ולא. אנחנו צריכים להאמין שיש כאן מצדנו השקעה פרטית, וכללית שלנו ישתראו יעזורו. ובסך הכל אתה תראה שזה דווקא אותו המרכיב שבשבילו הבורא ברא את המציאות. אחרת כל המציאות היא, אין לה שום משקל, חשיבות, תועלת. אז אדם הוא סך הכל לא מגיע למצב שהוא בעצמו שוקל משהו. אבל זה לא נכון. עכשיו אנחנו עוד לא, אנחנו מקבלים כוחות מלמעלה. אנחנו ודאי שתלויים באור, בכוח עליון, אבל אנחנו לאט לאט מגיעים למצב שאנחנו מסדרים את המערכת כך שהיא תשפיע עלינו. יוצא כאן דבר מאוד עדין שאנחנו עכשיו עדיין לא יכולים לאתר, שלמרות שאני כולי תלוי במערכת, אבל אני מכין את המערכת בצורה כזאת שהיא תשפיע עליי בצורה מסוימת. אני מבין שיש כאן נקודה חלשה בהסבר, כי זה נסתר מאיתנו. איך יכולו את הכל בידי שמיים, חוץ מירת שמיים, ודברים ידועים שזה שאלה, כן. העניין הוא ששבירת הכלים, זה מה שנותן לנו אפשרות לקבוע את עצמיותנו. שזה הכל דווקא לשם זה נעשה. שבשבירת הכלים יש לנו הזדמנות לגשת לתיקון לפני שהבורא מבצע אותו דרכנו בצורה מחויבת. אני על ידי הסביבה, תשמע, על ידי הסביבה, כן? מגיע לכלי השבור, ואני רוצה לתקן אותו לפני שמחייבים אותי בתיקון. זה העבודה. זה מה שאנחנו לומדים. כי אחרת זה ברור שהכל מלמעלה. דווקא שבירת הכלים וזה שבורא מביא אותי לכלי השבור ואומר, תתקיד כאן, אתה תמצא את המקום איפה שאתה תבנה את עצמך. זו עבודה. עצמאות שלנו היא קיימת. כן.
מורגש כאילו באמת הנקודה הזאת היא עדיין לא בפוקוס, אבל כאילו הבורא מוביל אותנו ממש להתחיל בעצמנו.
כן. לראות. כל ההכנות כך עשה. העיקר זה שבירה. כן.
אז תודה לתוכן שבחרו את המאמר הזה, כי זה פשוט...
כן, מאמר מאוד יפה. זה כל הכבוד ליניף. לפעמים הוא חוטף מכות, לפעמים מגיע לו תודה. עוד. אתה תשמין. עוד. יש עוד כמה דקות. זהו. בבקשה.
יש שאלות שהגוף מראה לך כאילו אין כלום, אין, אולי אין מציאות של בורא, שהכל זה דמיון.
ודאי. ודאי. נו, אז מה?
אז זה גם שאלה שלוקחים אותה ל...
זה, 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 זה בינתיים. אחר כך אתה תראה את כביכול דמות הבורא במערכת, ותגיד לו, הפרו הוא השולט. כן? נו.
זה מצבים שאתה לפעמים נכנס כאילו מהם לבעלה כזאת. זה גם מצב שאני יכול כאילו לסדר אותו בהשקעה בחברה אחרי זה גם?
כן, לומדים לא לבעל. אני אגיד לך, לכן אומרים אין חכם כבעל ניסיון. אז בינתיים אתה נבעל, כמו שכתוב, הסתרת פניך הייתי נבעל. כן, תראה מה שדוד המלך כותב בתהילים. אבל אחרי זה מגיעים למצב ש הכל מסתדר. העיקר באמת רק סבלנות והשקעה בקשר עם החברה. תתאר לעצמך, אם אתה, אם נופל עליך כמה קילו כבדות, איזה מצב או עבודה, או שזה מתפזר בין כולם, עד כמה שזה יותר קל. לכן העיקר זה להיות כמה שיותר תמיד מקושר. ולא לפעמים, גם הפחד, כל הדברים האלה, אז הם מתחלקים בין כולם. ואז בהתקללות, ממש, אתה עובר להילוך גבוה מאוד של התקדמות. נו, ונעבור לחלק הבא. אני רק לא יודע איך אנחנו, אני לא יודע כל כך, כן, לדבר הרבה, אם תלמד תעס. אולי, אבל נלמד כמו שיש. בסדר, נו, נתקיל, נראה, אולי חצי שעה.
נעבור לחלק הבא של השיעור.